במהדורה המרכזית, חיסול דרמטי בדמשק אחר הצהריים תקף כלי של חיל האוויר יעד בצפון לבנון, ושם חוסל מוחמד רזה דהזי, מפקד כוחות הקוד של משמרות המהפכה האיראנים בסוריה ובלבנון. דובר ביעד חיסול דרמטי שהתרחש סמוך לשגרירות איראן על גבול לבנון דמשק. היום הראשון באפריל למניינם, היום הראשון בו מדינת ישראל מאז הקמתה החליטה במודע להפסיק ולתת כמה אגורות מדי יום לתלמידי ישיבות ואברכי כוללים. על פי החישוב מדובר בשקל ו10 לתלמיד ישיבה לשעת לימוד, ובשניים שקלים ו30 אגורות לאברך לשעת לימוד תורה אחת. כך החלטת בגץ, נדבר על ההשלכות וגם על המצב החדש בעולם הישיבות בעקבות ההחלטה הזו. היועצת המשפטית לממשלה עם הודעה נוספת היום אחר הצהריים בסוגיית אופק חדש למורות, המורים החרדים שמלמדים לימודי ליבה, כי הם לא יוכלו לקבל אופק חדש על פי הודעת משרד האוצר ומשרד החינוך, וכך היא תמליץ לבגץ לקבוע אופק חדש לא יינתן לחרדים. גם על האבל הכבד היום בעולם התורה, ראש ישיבת רכסים, הגאון הגדול רבי אליהו ציון סופר, זכר צדיק לברכה, מגדולי ראשי ישיבות הספרדיות, שנפטר הבוקר, סך הכל בן 71, לאחר שהתמוטט בעת ביקורו בארצות הברית. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, באולפן אבי מימרן. ערב טוב, שלום רב לכם. סמוך מאוד לשגרירות האיראנית בסוריה, בדמשק, לא הרחק מאזור הלבנוני, בו נמצאים בעיקר אנשי איראן וכוחות האיראנים. צהל מבצע ככל הנראה, מדובר בצהל על פי מקורות זרים, חוסל לפני שעות ספורות, על פי הדיווחים הערביים, אחד מהבכירים של הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, אומרים כי מדובר בבכיר הזרוע האיסלאמי, לא פחות, מפקד כוח קוץ בסוריה ובלבנון, מוחמד רזה דהזי, ואנחנו איתך קובי פינקלר, שלום.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
באמת חיסול דרמטי, כמו שאומרים?
שמע, מפקד זה משמעותי, מדבר במפקד כוח קוץ. כוח קוץ זה כל הכוחות שפועלים מחוץ לאיראן. אם נזכיר את מפקד כוח קוץ, מי שירגן את כל הדברים האלה, אותו קאסם סולמני שחוסל בידי ארצות הברית, הממלא מקום שלו היום זה אחד בשם כהנים, והוא מנהל למעשה את כל השלוחות, את כל הפרוקסי, מה שמכונה, של איראן בכל מיני מדינות. וכאן מדובר, לפי הדיווחים מסוריה, במפקד כוח קוץ שמתכלל גם את סוריה וגם את לבנון, בהחלט הישג משמעותי לקהילת המודיעין, יחד עם כמה וכמה עובדי השגרירות או מבחירים בשגרירות שם, שוב, המילה בכירים היא יותר מדי גבוהה, אבל בהחלט כוח קוץ, ולפגוע במפקד כוח קוץ, אחד שמתכלל את כל הערים הללו, בהחלט דבר משמעותי. צריך לזכור שרק לפנות בוקר, אותו כוח קוץ הזה משגר מאיראק, דרך ירדן, לאלת, לבסיס חיל הים באלת, כלי טייס ביטי מאויש, כלומר, גם הם לא טומנים ידם בצלחת, רק כדי לסבר, אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 שיגורים שהיו מתחילת המלחמה, 3 מהם הצליחו, 1 מהם הבוקר, צהל, מערכת הביטחון, שוב לפי הפרסומים הזרים, מגיב ומצליח.
תודה לך על הדברים כאן, קובי, עוד נשוב אליך בהמשך, גם להרחבה בעניין הזה, וגם לשאר הפעילות סביב המלחמה, שממשיכה גם בדרום, גם בצפון, תודה לך. עכשיו לעולם הישיבות, היום הראשון באפריל למניינם, תלמידי הישיבות מגיל 18, שזה בעיקר כל הישיבות הגדולות בארץ ישראל, לא יזכו לתקציב. בדיוק הגדרת החוק, מי עומד בקריטריונים, מי לא עומד בקריטריונים, מביא אותנו למסקנה שרק בודדים שהגישו את הדיחוי והם שייכים בכלל לגיוס של שנה שעברה, זכאים לתקציב רק עד סוף השנה הזו, אבל לא מעבר, ואילו בתחילת שנת הבאה, שנת הלימודים הבאה, גם הם יהיו מחוץ לתקציב, משמעות אדירה לעולם הישיבות, אבל במקביל יש הרבה מאוד פעילות של חברי הכנסת החרדים מאחורי הקלעים. עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אוקיי, אז יוצא לפועל בסופו של דבר מהרגע להרגע, ואנחנו מכאן עם העיניים נשואות לקראת חוק הגיוס, אם בכלל יהיה כזה מוסכם שיעבור בכנסת, כי אם לא, גם עוד חודשיים כל קבוצת הגיל הזו תקבל צווי גיוס. זאת המשמעות, יעקב, איך אתה רואה את הדברים?
כן, קודם כל, יש, ציינת בראשית דבריך שיש פעילות רבה של חברי הכנסת החרדים. אני רוצה לומר לכל המאזינים שלנו שכל זה פקה פקה. יש דיבורים, יש הכל, אבל אין שום התכנות לחוק גיוס במצב זה שהליכוד הפך ממפלגה לאספסוף, שמראש הממשלה אין שום שליטה עליו. אבל בוא נחזור טיפה אחורה. היה לנו כבר חוק גיוס שכמעט היה מוסכם, היה לנו חברי טרפד, אותו טרפד ביום, גלנט ועוד איזה ארבעה חברי כנסת יפה נפש מהליכוד. החברה האלה לא הולכים לשום מקום. גלנט לא ייתן לחוק הזה לעבור, וגם לא ארבעת החקים שבתוך הליכוד. וגם נתניהו, מי ששמע אותו אתמול, את הנאום שלו זה פשוט מחמיר ברחמים. הוא לא אדם שמסוגל היום לקחת את המפלגה שלו לקבל הכרעות קשות. אז יש כל מיני דיבורים, הסתודדויות, אבל מעבר לזה מה שיש רק פעילות...
אבל יעקב, הוא הבטיח. אני לא מבין איך כמה שהוא לא מסוגל, הוא הרי הבטיח.
רגע, באותו נאום הוא
נספר...
כן, כן, הוא הבטיח, כן.
בוא נספר שבעצם מה שהחרדים אמרו לנתניהו, אני חושב שזה... אנחנו חושפים את זה כאן בפרסום ראשון, אנחנו נותנים לך עד אחרי פסח, אפילו לא את כל משב הקיץ, עד אחרי פסח, לעמוד בדיבור שלך, בהבטחה שלך, שאתה תלך לחקיקה, ואם לא, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה איזושהי שותפות חרדית במהלכים להקדמת הבחירות, מתוך הבנות שיהיה אפשר להסתדר ביום שאחרי, הרי כולנו מבינים שהסיפור הוא לא חוק הגיוס, כי הנוסחה עכשיו, שהחרדים שמים על השולחן, בעצם אפשר להציג אותה, כמו שנתניהו אמר, שהחרדים הולכים כברת דרך. אלא מה, כשאתה רוצה להתנגח בנתניהו, אז גם אם יגייסו לך את החרדים לשלוש שנים פחות יום, יגידו לך שאין כאן שוויון בנטל. לכן כולם מבינים שהסיפור פוליטי, ואם ביבי לא יודע לגייס את 32 חברי הכנסת של הליכוד, אז אפשר להגיד שהסיפור הזה נגמר.
אז אני רוצה לשאול אתכם, יעקב ואבי...
הנחת העבודה שגם הציונות הדתית תתמוך.
אז אני רוצה לשאול אתכם, יעקב ואבי, מה יותר חשוב בסולם הערכים, ביבי או הגיוס?
זה לא ביבי, ביבי זה לא הנושא פה בכלל, הבן אדם הזה כבר מזמן היה צריך, אם היינו יכולים היינו זורקים אותו, הבעיה זה לא ביבי, זה היה האויבים שמנגד, ופה כמו שאמרתי בשבוע שעבר, הברירה היא של החרדים כמו בין שפעת לקורונה, הרי מה האלטרנטיבה שלנו? שתבוא לממשלה הבאה, אגב אני חולק על הנחת היסוד של אבי, שנגיע להסכמה עם השמאל, יהיה יותר קל בנושא הגיוס, הרכבת כבר יצאה מהדרך, יש פסיקות מגעת, יש דעת קהל, אנחנו לא יכולים לחזור אחורה. אנחנו צריכים להשלים עם המצב הזה שלא יהיה חוק גיוס. עכשיו, יש לנו עוד יעדים שצריך לשמור עליהם. אנחנו צריכים לשמור על רשתות החינוך, אנחנו צריכים לשמור על הסמינרים, צריכים לשמור על המון המון אינטרסים חרדים. האם ממשלת שמאל תבטיח לנו אותם? אני לא יודע. אבל מה שברור שמנתניהו אי אפשר להוציא שום דבר.
אני לא בטוח שאי אפשר להגיע להבנות, כי כולם מבינים שלא יגייסו את כל בחורי הישיבות, שצריך להגיע לאיזשהו הסדר, וגם יראו את זה ברגליים. יראו שאף חרדי לא מתגייס, אבל לכולם ברור שאף חרדי לא יתגייס עכשיו. מה, יקחו את כולם בזנזנה, יקחו אותם לבתי הכלא? זה לא ריאלי. מה, יקצצו את כל התקציבים? אף אחד לא רוצה לחיות במציאות כזאת, גם לא שעכשיו דורש את גיוס החרדים. כולם מבינים שיצטרכו לשבת סביב השולחן, להגיע לאיזשהם יעדים, להתכנס סביב זה, ואפשר להגיע. העניין הוא שצריך רצון טוב ובעיקר הסכמה רחבה, והיום כל חוק שייתן לנתניהו עוד מרווח נשימה, יגרור מנגד אמירה ציבורית קשה.
אז אנחנו שוב ושוב חוזרים לשאלת נתניהו, אבי, אתה אומר בעצם שהסיפור הוא הפלת נתניהו, כל מה שאפשר בדרך, חרדים, זה הרפורמה המשפטית, זה כל מיני מחאות, עכשיו בחירות, החטופים, מכל כיוון שאפשר ללחוץ על יציאתו של נתניהו מהזירה הפוליטית, זה מה שכרגע הסיפור. ואני שואל עכשיו, אנחנו כמפלגות חרדיות...
אבל ביבי אומר, תנו לי צ'אנס להעביר את זה, ונותנים לו צ'אנס עד אחרי פסח. גם צריך להבין שעד אחרי פסח גם הפגיעה היא לא תהיה חמורה כל כך מבחינה תקציבית, בגלל שכל מי שבעצם קיבל דיחוי, המעמד שלו הוא לא יוגדר כעריק, אלא רק מי שהתוקף הדיחוי שלו פג, זאת אומרת, הדיחוי ניתן למשך שנה, דחיית השירות, התקציב שלו יקוצץ. לכן בשלב הזה מדובר בכמה עשרות מיליונים. זה משהו שאפשר לחיות איתו, אם יודעים שיש
הגדרה... כן, אבל חודש הבא זה כבר מכפיל את עצמו, ועוד ארבעה חודשים נהיה כבר בכלל, כמעט בלי שנתון כזה.
נכון, לכן, הדדליין שנותנים זה עד אחרי פסח, אפילו לא כל מושב הקיץ, אם יצליחו אחרי פסח להתכנס סביב קריאה ראשונה בהסכמה קואליציונית. אגיד לך שאין שום סיכוי לזה, אני חושב כמו יעקב שהסיכויים קלושיים, אבל בסוף כשהחרב תונף על הצוואר, גם של בצלאל סמוטריץ', כן, כמובן הפוליטית, והוא יבין שהולכים כאן לפירוק קואליציה, ואנחנו רואים שבסקרים הוא מגרד את אחוז החסימה מלמטה, אז יכול להיות שפתאום כולם ידברו אחרת. ביבי אומר, תנו לי את הצ'אנס, אני יודע להביא 64 אצבעות, ושמענו גם על ההסדרים שהולכים להיות. אגב, זה גם מרחיש לך עד כמה הלשכה של נתניהו מפורקת, שדברים שנאמרים שם לגבי האמנות של הערבים יוצאים החוצה, והם לא יצאו מהצד החרדי. זה ממחיש לך עד כמה, בתוך הלשכה של נתניהו, איך הדברים נראים היום, אבל עדיין, הנחת העבודה יש נותנים לו את הצ'אנס עד אחרי פסח, ואחר כך נותנים לפזול גם לעבר הצד השני.
אוקיי, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום. תודה רבה לשניכם, בשורות טובות.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו כאמור מציינים היום את התאריך הזה, ואומנם למניינם הראשון לאפריל זה יום שבכדור הארץ אנשים עושים כל מיני דברים לא רציניים, מספרים בדיחות, או תאריך כזה שנקרא הראשון באפריל, ודווקא היום כמה אירוני שמדינת ישראל מחליטה לא להעביר יותר תקציב על פי הקריטריונים האלה, כלומר בהדרגה, זה מתחיל החודש הזה למי שאין לו דיחוי בתוקף, חודש הבא זה ייכנסו לקבוצה הזאת עוד מסה של אלפי תלמידים, וככה במשך ארבעה חודשים עד שהתקציב ייפסק לגמרי. אנחנו מדברים על כל עולם הישיבות, הישיבות הגדולות, ועל אברכים עד גיל 23, שזה קבוצת האברכים הצעירה ביותר, שצריכה כל שקל כדי לחיות, ולא מדובר כאן פר תלמיד בהרבה כסף. אסור לשכוח את זה, שלא יחשבו שהמדינה עד היום נתנה כאן מיליון לכל אברך, ממש לא, מדובר ב-450 שקל לבחור ישיבה, שהישיבה מקבלת בעבורו לחודש, וב-765 שקלים לאברך כולל, שהמדינה שילמה את זה למוסד שבו הוא לומד, לכולל שבו הוא לומד. אבל בסוף, אם אנחנו לוקחים ישיבה גדולה, שיש בה 500 בחורים, 200 בחורים, 1,000 בחורים, חלק גדול ממסת ההוצאות שהישיבה בונה עליהם, מתכננת עליהם, זה ההכנסה הזו, ובבת אחת שהסיפור הזה יורד, זה מערער את המציאות הזו שבה מנהלי הישיבות יצטרכו לחשב מסלול מחדש, בטח לטווח הארוך, ישיבות גדולות שיש להם גם שכר לימוד של ההורים, וזה לא זול, אבל עדיין מדובר בבחורים שנמצאים כולל לינה וכולל הלנה וכולל צוות וכולל כל מה שהישיבה נותנת ודורשת, זה המינימום האפשרי. מנגד, צעירים בני 18 ערבים פטורים לגמרי מגיוס, אף אחד לא קורא להם לא לבקום ולא לשירות אזרחי ולא לשירות לאומי ולא למדה ולא לזקה. פטורים לגמרי, ואם הם רק רוצים בגיל 18 ללכת ללמוד באקדמיה, הם זכאים למימון של אלפי שקלים בחודש. לא 450, אלפי שקלים בחודש. זה מתחיל ב-2500, יכול להסתכם לפעמים ב-7,000 או 8,000, בהתאם למצב הסוציו-אקונומי של אותו סטודנט ערבי. אבל זה עדיין שוויוני בעיני החוק ושוויוני בעיני המדינה. ומעבר לכל זה, גם נתוני הגיוס של החילונים נמצאים בשפל המדרגה, אותו ניסיון לא מוצלח של הציונות ליצור כאן קור היתוך, הולך ומתנפץ ומתרסק לרסיסים. זה כבר לא קור היתוך, היה ניסיון גם לעשות קור חינוך, כל הדברים האלה כבר לא באמת קיימים. ונכון, צהל אומר אנחנו צריכים עוד חיילים, אנחנו צריכים עוד לוחמים, אנחנו צריכים עוד אנשים, אף אחד לא מזלזל במאמץ המלחמתי, ובטח לא בלוחמים הרבים שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולם, שמוסרים את נפשם מבחינה פיזית כדי להגן על המדינה, ויש גם הגנה על העם. ואת זה עושים צעירים אחרים. וכמו שאין שוויון בתוך צהל עצמו, כמו שלא כל חייל נשלח אל החזית, אלא אחוזים קטנים באמת מסכנים את חייהם, ויש תומכי לחימה במעגל ראשון ושני ושלישי, בכל מיני בסיסים במרכז הארץ, כאלה שרחוקים מאוד מלהיות בקרב האש או בסכנה, ועדיין בעיני החוק הם נקראים נושאים בנטל בשוויון מלא ומוחלט. יש כאלה שאומרים אנחנו נושאים בנטל לא פחות בכך שאנחנו שומרים על העם היהודי. איננו מבקשים מהמדינה לממן 100% מהלימודים האלה, מעולם גם לא ביקשנו, גם אם יציעו לנו, אמר מרן הרב שך, לא נקבל 100% מהלימודים האלה, כי אז הם יהיו בעלי הבית. וכשהם יהיו בעלי הבית, הם יחליטו שבעולם הישיבות לומדים השנה רק מסכתות בבא בתרא, נאלץ ללמוד בבא מציעא. כי אין מצב שמישהו מטעם מדינת ישראל יחליט לעולם התורה איך להתנהל ומה ללמוד בתוך הישיבה. ובאשר לאלה שלא לומדים, יש קבוצות כאלה ואחרות שנמצאים ברמה כזו, ברמה אחרת, לפני חתונה, אחרי חתונה, כך יביאו גדולי ישראל לדעתם, אבל גם הם, מי שמהם כן רוצה להתגייס, הרי לא יעשה זאת. כשאחיו שנמצאים בכולל, נמצאים תחת ההחלטה הזו, אוטוטו של סנקציות פליליות וכלכליות, וגם שאין היום בצהל באמת מקום שבו יהודי שומר תורה ומצוות למהדרין, יכול להתנהל, ללכת ללא חשש. ובכל כל הדברים האלה, כשאנחנו מסתכלים בסופו של דבר, על סופו של יום, על הגזרה כי לא תשכח מפי זרו. שמעתי היום בחורים צעירים ששואלים מה יהיה ואיך יהיה, והעיניים שוב נשואות לפוליטיקאים ולבגץ ולכנסת ולביבי ושמיבי. רבותיי, לא זה הסיפור. הסיפור הוא שיש את הקדוש ברוך הוא. והוא דאג, גם בזמנים שאנשים נשחטו ונטבחו על כך שהם למדו תורה, שהתורה תישאר ותשרוד. ואנחנו רואים במצב כל כך רחוק משם, ברוך השם. אף אחד לא נשחט ולא נטבח על היותו לומד תורה. אנחנו נשחטים ונטבחים על היותנו יהודים. לא על היותנו דמוקרטים. המחבלים שנכנסו בשביל אוקטובר ליישובי הדרום לא צעקו אטבח אל דמוקרט. הם צעקו אטבח אל יהוד. והמכנה המשותף שחייב להיות כאן במדינת ישראל, בין חילונים לדתיים לחרדים, הוא היהדות. כשמדברים על אחדות, אחדות היא לא בין אנשים. אחדות היא סביב רעיון. שיש מכנה משותף שאנחנו מסכימים עליו, נוכל להתאחד סביבו. והמושג שהיה נקרא יהדות, שאיחד את העם היהודי תמיד, כרגע מוטל בספק, ויש מי שרוצה לפגוע בו. אבל זה לא יקרה, כי לא תשכח מפי זרו, ואנחנו נוכיח שהישיבות ישרדו בסייעת הדשמיה, לא באמצעות השכל. אין לנו הסבר הגיוני עד היום איך אברך מחתן ילדים. בטח שאולי לנו הסבר הגיוני איך ישיבות יצליחו לחלקל את תלמידיהן, אבל תראו שככה זה יהיה. ואף תלמיד ישיבה לא יסגור מחר את הגמרא, ושום אברך כולל לא יעזוב את ספסל הלימודים, כי התקציב ירד ב-750 שקלים. עם ישראל יתרום וייתן ויחזיק ויגדיל תורה, וזה מה שיקרה בעזרת השם. אחד הציטוטים בשמו של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, זה שאסור לקחת מהם אף פעם 100%. כי אם לוקחים מהם 100%, יום אחד זה יעצור, ואז יהיה לנו קשה להתרגל. חכם עדיף מנביא. הרב שמואל טירר, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך, אני חייב להגיד לך שהמונולוג שלך ממש מקסים ומהמם. אם ציטטת את הרב שך, אז אני רוצה לצטט את מייסדה של ישיבת אור ישראל בפתח תקווה.
רק נאמר שאתה מנהל ישיבת אור ישראל, כן.
כן. אז מי שהקים וייסד את ישיבת אור ישראל היה הרב הצדיק הגאון רבי יעקב נימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שחיבר את ספר דרכי מוסר. הוא אמר שמי שאין לו אמונה, צריכים לתת לו תפקיד של מנהל ישיבה. ואז הוא יראה איך שהאמונה עובדת. הוא יראה איך שהאמונה פועלת. אז כמו שאמרת, שום תלמיד לא יסגור את הגמרא, שום ישיבה לא תיסגר, שום ישיבה לא תקרוס. ואנחנו סמוכים ובטוחים בידו הגדולה והמלאה של ריבונו של עולם, שהוא יודע לתת ולהעניק.
וזו התשובה, כי אם שואלים אותך כמנהל הרב טירר, אם תסתכל במחשב, באקסל, לא יהיה לך הסבר באמת איך אתם עומדים לשרוד פה עוד חודשיים שלושה. קטסטרופה.
אני יכול להגיד לך שהתראיינתי אצלכם כמה וכמה פעמים, תמיד על גזירות יחסית אזוטריות למה שעכשיו מדברים. הגזירה של חד פעמי למשל, הייתה גזירה שעלתה לישיבה בסדר גודל של 120, 150, 200 אלף שקל בשנה. כשמדברים על גזירות לפיד הראשון וגזירות לפיד השני, אז גם דיברו על 300, 400, 500, 600 אלף שקל לשנה. פה אנחנו מדברים על גזירה של ישיבת אור ישראל לבדה, זה סיפור שבערך 2 מיליון שקל לשנה. זה לא כסף קטן, וזה כסף שצריך לגייס אותו מהרגע להרגע. הבג"ץ גם לא נתן לנו גם לא 100 ימי חסד, גם לא 30 ימי חסד. כלום.
יש מחויבויות, יש הוצאות שאין מה לעשות, בחורים צריכים לאכול וללמוד, ויש צוות, ויש מבנים, ויש את כל מה שצריך, זה לא מחכה. כלומר, התשובה שלך, הרב טירר הערב, זה אנחנו לא יודעים מה נעשה, הקדוש ברוך הוא ידאג לנו.
אנחנו לא יודעים מה נעשה, אבל אנחנו יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים איך נפעל. זה בדיוק כמו שיש בכל הפסד או אסון או טרגדיה, יש כמה שלבים. יש שלב של הדחקה, ואחרי זה יש שלב של כעס, ואחרי זה יש שלב של דיכאון, ואחרי זה יש שלב של אכלה וקבלה. אני חושב שמנהלי המוסדות נמצאים עכשיו בשלב של הדחקה והכחשה, מנסים להקל את זה ולדעת איך לפעול. כולם יודעים ובטוחים שהישיבה אותה הם מנהלים תמשיך להתקיים ולהתנהל, והראיה שבארצות הברית יש מאות ישיבות שלא מקבלות שקל מהמדינה, כי יש הפרדת דת מהמדינה, לא מקבלות שקל מהמדינה, והישיבות פורחות. אני עצמי מכיר כמה, שלוש ישיבות, לפחות שיש בהן מעל 800 תלמידים. ויש את ישיבת ליקפות המפורסמת, הענקית, שיש שם, נדמה לי, 4,000 תלמידים, והיא פועלת ומתפקדת ופורחת ומסגשגת, כמו שלא היה אף פעם, ובלי עזרה של הממשלה.
עד היום היה זכות לכל אזרח במדינת ישראל, מהימין, מהשמאל, דתי, חרדי, חילוני, כל מי שנותן כאן מיסים ישירים ועקיפים למדינה, הגיע לשמיים ואמרו לו, 5 שקלים, 10 שקלים מתוך דמי המיסים החודשיים שלך, הגיעו להחזקת עולם התורה. ולצערנו הרב, גם זה פסק.
נכון, ולכן כשאנחנו חושבים מה הפתרון שיהיה, ויש שיח בתוך המנהלים מה הפתרון שיהיה, מה הפתרון בדרך הטבע, כמובן שריבונו של עולם ינחה אותנו בדרך הנכונה, ויביא לנו את הפתרונות עד לדלת של המשרד, זה בטוח. אבל בדיוק כמו שמדברים כל פעם כשיש בעיות של שהמדינה רוצה להכיר בגיור רפורמי, אומרים אנחנו נקים ספר יוחסין לבד, אז גם אנחנו נקים מערכת מיסים, כמו שיש ריבים ויש הגמ"ח המרכזי ויש עושר בכבוד ויש את כל הדברים האלה, יש סוג של מס קהילה שכל אחד ייתן. הרי בעבר כל משפחה הייתה מערכת בחור, קראו לזה טייג, טייג ביידיש זה ימים. הבחור היה מגיע לבית של מערך, אוכל אצל ארוחת בוקר, צהריים וערב. אם עכשיו אנחנו נגיד לכל משפחה, נגיד הישיבה שלנו נמצאת בגני הדר בפתח תקווה, נגיד שכל משפחה תארח בחור אחד, יש לנו 400 בחורים, 400 משפחות, כל משפחה תארח בחור אחד לארוחת.
שמעתי רעיון נוסף שגם בעלי עסקים, רשתות גדולות, משחטות גדולות, מפעלים גדולים שירצו את כוח הקנייה החרדי, יצטרכו לשאת חלק במס הזה.
נכון, ואני חייב גם להגיד לך עוד משהו, שנדיבי עם בחוץ לארץ, אני כבר קיבלתי לפחות 2 טלפונים באופן יזום מהם, לא טלפון שאני יזמתי, טלפון יזום מהם, תגיד לי הרב טירר בבקשה, כמה הנזק לישיבה? אמרת כמה הנזק לישיבה? אל תדאג, אתה לא תישאר לבד, אנחנו נעזור לך. אנחנו נעזור לך, לך ולישיבה, לעמוד בנטל הזה. יש הרבה כסף יהודי בעולם, המון כסף יהודי, יהודי מלשון יהדות, והכסף הזה יכול למצוא את הדרכים שלו איך להגיע למקומות הנכונים, ואנחנו לא שמים את יהבינו וביטחוננו, לא בבגץ ולא בממשלה, ודווקא פלא גדול הוא שאם מותר לי להעיר, גם בעיתונות היומית, לא כל העיתונים מבליטים את הגירעון התקציבי הענק הזה. וזה פלא, והייתי מציע לכם לראיין את מי שאמון על הדבר הזה, לשאול למה רק חלק מציבור, רק חלק מסוים מהציבור נחשף לגירעון הענק הזה, כי הרי בסופו של דבר חלק מהמנהלי המוסדות גם יבחרו בדרך הקלה ויפילו את זה על ההורים באמצעות שכר לימוד גבוה.
קודם כל, לגבי העיתונים וכולי, לא יודע, באמת צריך לשאול, אולי ממתינים לשינויים של הרגע האחרון, שכבר אין, זה בגץ, ובזה זה נגמר,
כן.
אבל אין לי הסבר. אולי כדי לא להדליק את סוגיית חוק הגיוס, שנמצאת מאחורי הקלעים של הסיפור הזה, כי הרי אם יהיה חוק והוא יסתדר, אז גם התקציבים יחזרו. זה
אבל חוק הגיוס, 5 שנים מתגלגל כמו ביצה, כמו תפוח אדמה לוהט, שמתגלגל משולחן לשולחן, מממשלה לממשלה, מכנסת לכנסת. ותמיד העיתוי לא היה נכון, ותמיד אמרו, עכשיו זה לא מתאים, עוד חודשיים זה יתאים. צריכים לגמור ולחתוך את זה, וזה לא יעזור שאנחנו נתייפייף בעיני הציבור, זה לא יפתור את הבעיה.
אנחנו צריכים ללכת חלק מכלי עבודה.
בדיוק. דווקא עכשיו אנחנו צריכים, ויגבל ליבו בדרכי השם, אנחנו צריכים להגיד תורתנו תורת נצח, תורתנו תורת אמת, כמו שאמרת, גם בתקופות של השחיתות הגדולות, גם בתקופה של השואה הארורה.
מי שמתראיין ומתבטא גם בכלי התקשורת החילונים, ובאמת מבין את העומק של הדברים, אומר את הדברים האלה גם לאוזניים ההם. זאת האמת, לא מתייפייפים ולא כל מיני מילים. התורה החזיקה את העם היהודי 2,000-3,000 שנה, בגלויות הרבה יותר קשות מהראשון, מהשביעי באוקטובר, ואף אחד לא חשב להרים ידיים ולהגיד בוא נסגור את דף הגמרא, כי יש לנו אויבים מסביב. ההפך, שיהודים אנוסים בספרד, היה להם איום מוות או לימוד תורה, הם ברחו למערות כדי ללמוד תורה. וככה היה בכל הדורות, נכון. ובכל הפרעות ובכל המקומות, ושרדנו, עובדה, עובדתית שאנחנו פה. אז אין לנו בכלל מה...
אבל במיוחד כשהמטרה שלהם, כביכול הם אומרים שבדרך הזו הם יצליחו לגייס אותנו, בדיוק הפוך. בדרך הזו הם רק יתנו לנו להתבצר הרבה יותר חזק בעמדות שלנו, באידיאולוגיה שלנו, וכמו שאנחנו אומרים, המושג הזה של התבדלות, המושג של ההתבדלות יהיה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר ברורה, הרבה יותר נחרצת, ובזה הם לא יצליחו להביא לצבא אפילו לא קומתה אחת. והשם, השם, השם יעזור, ואנחנו נצטרך באמת את העזרה שכל המאזינים שלך, שהמאזינים באמת ידעו שהישיבות נמצאות עכשיו בסיטואציה מאוד 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 לא נעימה, מאוד מאוד לא נוחה. אני מאמין שבתשיעי לחודש, בעשירי לחודש הקרוב, כשישיבות יצטרכו לשלם משכורות, יהיו ישיבות שלא יוכלו לשלם משכורת, ויהיו, למרות זאת...
דבר אחרון, הרב טירר, אם אנחנו כבר מדברים ושומעים אותנו עוד מנהלי הישיבות וכל מיני בעלי תפקידים בישיבות, יש נקודה מאוד משמעותית וחשובה בכל הסיפור הזה. יש הבדל בין אברך לבחור. אברך, בסוף, צריך את הכסף כדי לכלכל את ביתו ואת משפחתו. והוא מרגיש בחיסרון הזה בכיס מיידית. בחור שנמצא בישיבה וארוחת צהריים מוגשת לו מדי יום ביומו, והחשמל בישיבה ממשיך לפעול, לא מרגיש בכיס שום דבר. הוא על הכתפיים שלו לא מרגיש איזשהו שינוי בין אתמול להיום. זה אתה לוקח על הכתפיים שלך, רב טירר, אבל
נכון,
לא התלמיד.
נכון, וזה ההבדל העצום. ההבדל העצום
אני אומר, רק חשוב שתלמידי הישיבות שלא מרגישים את זה, ידעו את הנטל ואת הקושי הזה, כי מהיום התורה שלהם היא נטו לשם שמיים. תמיד זה היה לשם שמיים. אבל עכשיו זה בלי טובות של אף אחד. עכשיו כל תלמיד שלומד ידע, בטח אברך שידע שהלימוד שלו טהור ואמיתי, ולא תלוי באף גורם, ולא תלוי בטובות של הפריץ, ולא בטובות של המדינה. זה נטו לבוא, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד תורה, להחזיק את העולם, ושבחור ידע את זה, הלימוד שלו יראה אחרת.
אני רוצה לחדד טיפה את מה שאתה אומר, בעצם כשאברך ייפגע המלגה שלו, אז הוא נפגע בסדר גודל של 600, 700, 800 שקל כן. מקסימום, זה כסף קטן שעוד יכול להתגלגל איתו גם שנה.
בדיוק.
אבל כשמנהל מוסד צריך פתאום בבת אחד להתחיל לפתור בעיה של 200 אלף שקל בחודש, זה מאוד מאוד קשה למצוא פתרון מהרגע להרגע.
כשהבחורים לא יודעים מזה בכלל.
נכון. הם בטוחים שהישיבות יושבות על מאגרי נפט.
אז הם צריכים, כולם צריכים לדעת את זה. בחור שנכנס לבית המדרש שידע שהוא מדליק חשמל, זה לא על חשבון אף אחד. זה הרב טירר צריך לטפל בזה.
נכון, וכשבחור מתקלח, תמיד אומר,
בדיוק, לשנות הרגלים, בחורים. על זה אני מדבר. הכל פה לשם שמיים. זה הכל פה לא... זה נטו, נטו שינוי הרגלים ותפיסה וחשיבה. והלימוד יראה אחרת, החיים יראו אחרת, שבחור זורק אוכל בישיבה, תקופה, זה כבר משהו אחר, הכל אחר.
ואם יצטרכו להיכנס לתקופה של צמצומים וקיצוצים בהוצאות של ישיבות, אז אנחנו מבקשים באמת מהבחורים שקבלו את זה בהבנה, ומההורים שקבלו את זה עוד יותר בהבנה, ואם ירצה השם, בשם השם נעשה ונצליח, ואנחנו נעבור את התקופה הזאת, ואנחנו נזכה לראות את האור הגדול, את הראש של משיח צדקנו, שיעיר את העולם
אמן,
כולו.
אמן, הרב שמואל טירר, תודה רבה לך. מנהל ישיבת אור ישראל שדיבר איתנו כאן בשמם של הרבה מאוד מנהלי הישיבות, שכולם היום רוצים לדבר ולזעוק ולהביא את הכאב, ההתמודדות של הישיבות הגדולות בארץ ישראל, שעכשיו ימשיכו לפרוח ביתר שאת, ושיהיה באמת בהצלחה רבה. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב רפאל וולף, שלום הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
כמו שאנחנו יודעים, וזכיתם לצקת מים טהורים מבית מדרשו וביתו של מרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, האמירה שאומרת לא לקחת מהמדינה 100% מהתקציב, כי יום אחד הם יפסיקו את זה, ולא נוכל אחר כך להתמודד בבת אחת, זה ציטוט נכון בשמו?
מה שאני זוכר, שר האוצר היה פעם אורח של ישיבת פונביש, והרב שח דיבר בפניו, בפני האורחים ובפניו, והרב שח אמר שאם הממשלה היה מחזיק את כל הישיבות עם כל הכסף, הייתי מסרב והייתי אומר לא, אני לא מוכן שיתמכו בישיבות במלואן. מה שאני כן מבקש, שהתמיכה לא יהיה בזלזול. כלומר, שלדברים אחרים יש כסף ברווח, ופתאום מגיע לישיבות, זה אי אפשר, וזה אי אפשר, וזה אי אפשר. זה אני לא רוצה. זה כמו, ממש זה כמו לזרוק התפילין ראשון מהאונייה, כשהאונייה טובעת, אז הדבר הראשון שזורקים זה דברי קודש. ממש זה אני לא מוכן. אבל עצם הדבר, הוא לא רוצה, הוא אמר, אני אסרב לקבל, הוא דיבר את זה גם מטעם ראש ישיבת פונביץ' וגם מטעם, הוא היה ראש של ועד הישיבות. כן. הוא מאוד מאוד דיבר, והוא אמר, בהזדמנות אחרת, לא יודע אם הוא אמר את זה שם, הוא אמר גם שאם ישיבות יקחלו את כל התמיכה מהממשלה, אז יאבדו את, את עצמאותם. והוא אמר, הממשלה, משרד החינוך, יבלו אותנו, הוא אמר, יבלו אותנו. בשום אופן לא הסכים שיקחו.
אוקיי, אז מפה התחיל בעצם ההחלטה של גם בישיבות, או גם בשאר, האמת, לאורך כל הציר, מתלמודי התורה, והלאה, לא מקבלים 100% מהתקציב. אני רוצה לשאול הרב וולף, שבגץ מחליט כזאת החלטה, זו אותו בגץ שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים מההיסטוריה, ואת הדעות ואת הרוח הנושבת במקום הזה, אף אחד לא שמח או חשב שמהמקום הזה תצא הוראה או החלטה אחרת. ואני שואל הרב וולף, אולי לפונקציה הרגע, אולי זה טוב, אולי יצא מזה רק טוב.
אני לא יכול להגיד את זה, בגלל שעליי אין את העול של התמיכה בישיבות, להחזיק את הישיבות. אילו שמחזיקים את הישיבות וההורים שמשלמים את כל חודש את הכסף, הם צריכים להגיד את זה. הרי דובר בהמון המון כסף, עם ישראל יצטרך להחזיק את הישיבות, וראש הישיבות וראש הכוילים יצטרכו לעבוד קשה. זה גם הרשך פעם אמר, וזה גם כתוב בחופץ חיים באיזשהו מקום. אומרים שברדין או בליטר היה איזה אדם עשיר שרצה להחזיק את כל הישיבות, והחופץ חיים לא הסכים. החופץ חיים אמר שלהחזקת התורה, כל יהודי צריך להיות לו חלק
להחזקת
התורה. וזה גם הרשך אמר בהזדמנות, שהוא לא רוצה, הוא אמר שהישיבות זה חלק, זה נחלת העם, הוא אמר, נחלת העם. וכל העם צריך להיות להם.
וכל אחד יש חלק קצת במיסים, כמה חלק, גורות ש...
אם יקבלו כן. תמיכה ולא יהיה, אז לא יהיה זכות לעם ישראל בהחזקת הישראל.
אני רוצה לדבר על, על, על נושא אחר שאנחנו ככה עוסקים בו בתקופה הזו, הרב וולף, ולשמוע באמת מה שאתה ראית ומהתובנות שלך, כי בתקופות ההם של מרן הרב שך, ורב חצקל, כל, לא רק פונוביץ', אני אומר, אפילו גם... במקומות
ועד הישיבות, מעניין שוועד הישיבות התעשו כל הראשיבס, רב אברמסקי, רב חיים שמולבי, צהר ווזנר,
כן, אבל אני אומר גם בחוץ לארץ, באותם שנים, לפני 30-40 שנה, התמודדנו עם חילונים מהשמאל, ותמיד היו כאלה שהיו כופרים בעיקר, ושהיו מחרפים מערכות אלוקים חיים. אבל הם ידעו מה זה תורה. הם ידעו מה זה שבת. הם ידעו על מה מדובר. הם ידעו מה רוצים מהם. הם שהם היו ילדים, הם למדו בחיידר. נכון שהם גדלו לצערנו, ושנה הוא פירש קשה מכולם, אבל, אבל הם ידעו, אתה יכלת לדבר, לימוד, הבינו מה זה. היום אנחנו בדור, אני מדבר עם אנשים, הם לא מבינים, כמו מסתכלים בעיניים עגולות, לא מבינים מה אתה רוצה.
אני רציתי לטלפן אליך היום או אתמול, אני לא זוכר, שמעתי אותך מדבר באיזה מקום, ואתה דיברת על העניין ש, 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 קיום ה, קיום ה, זה שלומדים, זה, זה עוזר לחיילים. הם לא מבינים את השפה הזו. הם לא מבינים את השפה הזו בכלל. הם כל כך רחוקים, שוב, אני לא יודע, אילו החברי כנסת הדתיים, במרכאות, הם אמורים להבין, אבל אדם חילוני לא מבין את השפה הזו בכלל. נגיד שאנחנו לומדים וזה תומך בה, הם לא מבינים את השפה הזו בכלל. אני חושב שאנחנו צריכים לעצמנו, להגיד לעצמנו, אנחנו לא הולכים וזהו זה, בלי הם לא יבינו, הם לא יבינו הוויכוח, מה, מי, יגידו, אנחנו מוסרים את נפשנו, אתם לא מוסרים את זה. מה שתגידו, הם לא מבינים, אין עם מי להתווכח.
כי כשאני שואל אותם איך הגענו עד לפה 2,000 שנה, בואו תסבירו, היסטוריון, מה אתה אומר? איך ניסו לשחוט אותנו, להרוג אותנו, לשרוף אותנו, לרדוף אותנו? פרעות, מסעות צלב, אינקוויזיציה, שואה, תרפת, תח, תת, ארצות ערב, ושרדנו. מה ההסבר שלך כהיסטוריון? אז שם הם מתחילים כן לנסות להבין מה אני רוצה מהם.
כן, אבל הציונס בהתחלה, לא שלמדתי את הנושא, אבל הם האמינו שעל ידי הציונות זה יחזיק את העם ולא יצטרכו שום דבר. יהיה להם נשק, אבל הם עכשיו עם כל מה שהיה בשם קוסטריר, הם רואים שזה לא בדיוק ככה. הם האמינו שזה אף פעם לא יקרה כזה דבר. הם רואים שזה בכלל לא נכון, כל התיאוריה שלהם. אבל זה גם, הרב שך אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, כשדיברו על גזירות, על הישיבות, אמר את זה בצורה חד משמעית, שנעזוב את המדינה. שהוא אמר, ברבים הוא אמר את זה, אמר את זה שהוא אמר שידעו מנהיגי המדינה, שאם יגזרו גזירה, לא יהיה למטריר, לא יישאר בארץ אף בן תורה אחד, וילכו לגלות. ככה הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בצורה מאוד 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 ברורה. אין קיום העם, שאלו אותו פעם, לפני הרבה שנים זה היה, אבל זה מסתום הוא אמר את זה עוד פעמים, אבל שאלתי, שמעתי מישהו שאל אותו, הוא אמר לו שזה המצב של סכנה בארץ. יש מלחמות, יש סכנה, פיקוח נפש, פיקוח נפש דורך את כל הטיול כולו, אז צריכים ללכת לצבא. אז הוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר, כלל ישראל בלי ישיבות הוא לא עם ישראל. לא יכול להחזיק, זה לא עם ישראל. בלי ישיבות, בלי לימוד תורה, אין עם ישראל. ושלא יהיה עם ישראל, גם זה פיקוח נפש. הלימוד התורה הוא הפיקוח נפש, שיהיה כלל ישראל בכלל, בלי זה אין כלל ישראל. יהיה צבא בלי כלל ישראל, גם יהיה מדינת ישראל בלי כלל ישראל, זה יהיה מדינה בלי ישראל. עכשיו מה הפעם בהזדמנות אני זוכר שיגיע הזמן שיתביישו בשם מדינת ישראל. מה זה ישראל? במה הם ישראל? אתה זוכר את כל הדרשה שלו? במה הם יהודים? אז מה, למה קוראים לזה מדינת ישראל? אז הוא אמר, בלי ישיבות, בלי לימוד התורה, זה לא ישראל, זה לא עם ישראל, ובלי עם ישראל זה גם פיקוח נפש.
כן, ממש ככה. הגענו באמת לנקודת קצה, שבו זהו זה, זה ראש, ראש בראש, מה שנקרא. זה כבר לא אותם, זה לא הדור הקודם.
לא, הם רוב, רובם, אני לא יודע רוב, אבל המון 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 אנשים לא יודעים להגיד שמה ישראל אפילו. תגיד להם, תגיד שמה ישראל, לא יודעים להגיד שמה ישראל אפילו. לא יודעים להגיד שמה, לא יודעים מה זה תפילין. אולי הם יודעים מה זה תפילין, בגלל ששמעו שיש מלחמה שלא ייתנו לאנשים להניח תפילין, אז הם שואלים מה זה להניח תפילין.
כן, גם שמה ישראל הם שמעו עכשיו בגלל המלחמה שצעקו חיילים וזה, אז הם קצת עוד שמעו, אבל
אולי.
זהו, ברמה טיפה מעל זה כבר אין עם מי לדבר, זה בצערנו הרב.
הם לא יודעים שום דבר. בצערנו, הם כל כך רחוקים, אני זוכר, הרשך היה גר, לא פעם הוא היה גר על יד, בבני ברק, על יד בית ספר חילוני. היה התחלת השנה, שנת הלימודים, הוא ראה הרבה ילדים הולכים לבית ספר. בא הביתה, הוא לא רצה לאכול ארוחת בוקר. הוא אמר, הוא רואה כל כך הרבה ילדים הולכים בבית ספר חילוני, והם לא יודעים להגיד שמה ישראל, אי אפשר לאכול. והוא צם באותו יום, עד חצות אני חושב. הוא לא אכל ארוחת בוקר. מאוד כאב לו הנקודה שאתה מדבר עליו, ומאוד הוא היה חוזר. הוא אומר, הדור הצעיר בזמנו, הוא מהדור, כבר ראה, עוד ראה אצל אבא שלו.
וזה עוד בתקופת הרב שח, כבר מאז עברו עוד 40 שנה.
כן, לא יודעים כלום, מה הם יודעים? הם לא יודעים אפילו מה הם לוחמים.
והכואב הוא אבל שאנשים שכן יודעים, מהציונות הדתית, שומע צהר האוצר, ואחרים, לפעמים בטענות שלהם גוברים על בקולניות על כל השאר.
פעם היו אומרים שכדי להיות אפיקורס, גם צריכים לדעת משהו.
לא, לא יודע בחלילה, בגדר, אני לא יודע להגיד אפיקורסים על אף אחד, אני רק יודע שזה מאוד מאוד כואב, שיש איזו שותפות לפחות בהבנה מה זה תורה. אחד לומד ככה, אחד אחרת, אחד עם כיפה כזאת, אחד עם כיפה כזאת, מילא, אחד ארץ ישראל זה לפני תורת ישראל, אצלו זה עם ישראל לפני, באמצע, שלושת השלישויות, הכל בסדר, אבל לצאת בראש כל המחאות בעד גיוס תלמידי הישיבות, בזמן מלחמה, לנצל את המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, זה באמת נקודה שכואבת. כואב, כיהודים, כואב.
לא, אבל התשובה היא שאצלהם באמת התורה, לימוד התורה, כמה שהם אומרים שאחד משלושה דברים, אבל זה לא הדבר העיקרי. זה לא הדבר העיקרי.
הרב רפי
וולף. דבר טוב, דבר חשוב, אבל לא, זה לא הדבר העיקרי.
כן, הכל עניין של סדרי עדיפויות.
נכון.
בשורות טובות,
לא,
הקדוש ברוך הוא.
לא רק סדרי עדיפויות, זה בכלל לא באותו שורה.
כן, מה נמצא לפני מה?
אצלנו, מתפסי שבארץ ישראל, בלימוד התורה, זה בכלל לא באותו שורה.
כן. כן, כן,
זה בכלל לא באותו שורה בכלל. אצלם מתפסי שיש בארץ ישראל, בלימוד התורה, זה בדיוק אותו דבר, או להפך, מתפסי שיש בארץ ישראל, זה הדבר הראשון, ומצוות תלמוד התורה, זה הדבר השני.
אנחנו נראה את זה שיהיה הפגנות סוערות נגד גיוס תלמידי ישיבות, אם חלילה, חלילה נגיע לרגע הזה, שיכנסו לישיבות ויוציאו בחורים, אז אנחנו נראה אם הם יוצאים להפגין, אז נדע שזה חשוב להם לפחות כמו הפגנות על ארץ ישראל, ואם לא, אז ארץ ישראל, היישובים יותר, זה, כן, בסדר.
הם ודאי לא יוכלו להפגין, מה אתה מדבר?
הרב וולף, אני עוד משאיר פתח, מי יודע?
אתה צדיק, אתה עוד מאמין בהם.
שיהיה בשורות טובות.
אומן, אומן, אומן.
כל טוב, יוצאים להפסקה.
עם אבי ממרן.
אז הייתה עתירה לבגץ בדרישה לעצור את תקציבי הישיבות, לחייבי הגיוס כמובן. בגץ קיבל את העתירה בשני ידיים, היועצת המשפטית לממשלה שאמורה לייצג את המדינה ואת הממשלה, את ממשלת 64, תמכה כמובן עם העותרים יד ביד, יחד עם בגץ, חגיגה גדולה, תוך חצי שעה יצא פסק בית המשפט. בצד השני של העתירה הזו היו המשיבים, שבאו וניסו בכל זאת לפעול ולנסות להסביר לשופטים למה יש עדיין חשיבות כזו או אחרת להחזקה ולו מזערית וחלקית של חלק מעולם התורה. בין המשיבים הם כמובן איחוד הישיבות בארץ ישראל, מי שייצג אותם מול בגץ הוא עורך הדין שמואל הורוביץ. שלום וערב טוב לך. עורך הדין שמואל הורוביץ, אתה איתנו?
ערב טוב, סליחה.
ערב טוב, עכשיו שומעים אותך. איך מסבירים לשופטי בגץ את ערך לימוד תורה אם בכלל? מה הנימוקים?
הם לא התייחסו לכך. הם נתנו צו ביניים, לא התייחסו בכלל למה שכל התנגדות שנכתבה, ומה שהם התייחסו זה אך ורק לזה שהיועצת המשפטית לממשלה אמרה, שאין מקור, בגלל שהחל מהיום אין מקור חוקי דעתה ל... היא גיוס תלמידי הישיבה, ולכן לא צריך לתקצב. אנחנו אגב הגשנו את התשובה שלנו לבגץ לעניין התקציבים רק היום. אנחנו ניתן לנו להגיש חלק ביום רביעי וחלק היום.
אז מה אתם אומרים בעצם?
אנחנו, אני אפשט את זה בצורה הכי...
כן, בסיס הטענה, בדיוק.
אני אפשט את זה בצורה הכי ברורה. מבחן התקציב... לתקציבים, זה אותו מבחן שהוא לישיבות ההסדר, ישיבות ציוניות גבוהות ומכינות דתיות. בסדר, לכולם זה אותו מבחן תקציב, כמו הישיבות החרדיות. והוא אומר שכל עוד התלמיד לא ישתמט בעצם מצו גיוס, אפשר לתת לו תקציב. זאת אומרת, אם בחור בישיבת ציונית גבוהה או ישיבת הסדר רוצה ללמוד כמה חודשים לפני הגיוס שלו, אין שום סיבה לתת כסף למוסד. ולכן אמרנו, תקשיבו, העתירות האלה אנחנו מוקדמות ביותר. אף אחד מהתלמידי ישיבות האלה לא עשה שום דבר לא חוקי. לא היה שום צו שאמר לו לבוא, והם לא באו אליהם. קודם ששר ביטחון יחליט לקרוא אותם ללשכות הגיוס, כן, קודם לקרוא אותם לגיוס.
ואחרי שהם יסרבו, אז אי אפשר לדון לזה.
בדיוק, אם יסרבו, ושר החינוך ימשיך להעביר תקציבים למרות שהם מסרבים, אז תבואו ותעתרו. אבל אם לא, זה פשוט נראה שיש שיקולים זרים. ככה, וכתבנו במפורש שלא היינו רואים את זה קורה לשום מגזר אחר. כי זה ממש פשוט אבסורדי, התשובה של היועצת המשפטית, שפשוט גורמת לאנשים שלא עשו שום דבר לא בסדר, ללא שום עזרה, פשוט ביום אחד, בום. הפסקת תקציב. נראה לי תמוה.
זה המצב. אני רוצה רק לסיים ממה שאתם סיימתם בתביעה, בתשובה שלכם, לבגץ, והבאתם את הציטוט הידוע לכולנו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. וזאת התשובה. זה בסוף עונה על הכל. תודה רבה לך, עורך דין שמואל הורוביץ. תודה. איחוד הישיבות. סיימנו שעה ראשונה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה ליוסי בן חיים על הביצוע הטכני. תודה לכם, מאזינים, להתראות.